הקדמה לתלמוד עשר הספירות, עמוד 160, אות ד'.
אני רוצה רק להגיד כמה מילים, מה היה לנו בשיעור הקודם. הגענו למצב שמבררים אדם שנמצא אחרי הרבה גלגולים בהתפתחותו שלו בעולם הזה, עם השאלה מה טעם בחיי, והשאלה הזאת היא זוהמת בו, לא נותנת לו להירגע. על זה אומר בעל הסולם, התשובה היא פשוטה, היא לא נמצאת במישור העולם הזה, כי הוא שואל אל מקור החיים, ולכן הוא צריך לקבל תשובה גם כן ממקור החיים, טעמו וירו כי טוב השם. השאלה נקראת כלי, חיסרון, והמילוי זה אור, או נכחות הבורא בתוך הכלי הזה, בתוך חיסרון. זאת אומרת, מה האדם שואל? מאיפה החיים שלי? מה הם? ובשביל מה הם? כל השאלות האלו על התחלת החיים, זרימת החיים וסוף החיים, הם נמצאים במקור החיים בבורא. אז אם הבורא ימלא את הכלי של האדם, אדם יקבל תשובה. אם לא, הוא יישאר עם השאלה הזאת, שבהחלט היא הופכת להיות שאלת חייו, שבלי פתרונה הוא לא מסוגל יותר להתקיים. אנשים כאלו מגיעים ללימוד חוכמת הקבלה, כי בסופו של דבר חוכמת הקבלה היא האמצעי להביא את האדם לפגישה עם הבורא, למילוי בכלי ששואל מתם בחייו. ואיך בעצם ממלאים את החיסרון הזה לשורש החיים, לבורא, בנוכחות שלו? על ידי זה שכמו שאומרים חז"ל, טעמו וירו כי טוב השם. אבל איך טעמו וירו כי טוב השם? בקיום תורה ומצוות כהלכתם, שיש בנו בתוך הנשמה ששואלת על מקור החיים, יש בנו שם תרי"ג רצונות, ורצונות האלו הם לא מתוקנים, הם כולם עם כוונה על מנת לקבל. אם מתקנים אותם על ידי אור המחזיר למוטב, שזוהי התורה שמתקנת במאור שלה מחזיר למוטב את הרצונות האלה בכוונה על מנת להשפיע, מגיעים לרצונות מתוקנים. במידה שהם מתוקנים, הבורא ממלא את הרצונות האלו, שאלות האלו, בנוכחות שלו, ואז אדם מגיע למילוי שמשתוקק עליו בשאלה מה טעם בחיי. איך אדם מגיע לכל הפתרון הזה? על זה הוא מסביר לנו בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר ספירות שהיא לפנינו עכשיו. אז עוד דלת. איך אנחנו מממשים חוכמת הקבלה כאמצעי כדי להגיע לפתרון הבעיה?
אות ד' עמוד 160. ובאמור תבין דברי חז"ל על הכתוב ובחרת בחיים, וזה לשונו: אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים כאדם האומר לבנו, בחר לך חלק יפה בנחלתי, ומעמידו על החלק היפה ואומר לו, את זה ברור לך. ועל זה נאמר, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי. הנחת ידי על הגורל הטוב, לומר, את זה קח לך.
זאת אומרת, איך אדם מגיע עם השאלה שלו, מתם בחיי, לפתרון? מה הוא יודע בחיים שלו? הוא לא יודע אפילו מאיפה באה השאלה הזאת. הוא רואה שלא יכול למלא את עצמו בכל מה שיש בעולם הזה, למה שלא יפנה, וכבר לא רוצה לפנות. הוא מרגיש בתת הכרה שאין לו מה לחפש כאן. אבל מאיפה צריכה לבוא הישועה, התשובה על השאלה? וכאן מכוונים אותו מלמעלה. זאת אומרת, כמו שהבורא מעורר ישימו הזה לרוחניות באדם, שאז אדם שואל מתם בחיי, זאת אומרת, איפה מילוי הרוחני שלי בעצם, זה מה שהוא שואל, אז בורא מביא אותו למקום איפה שהוא יכול, על ידי הגיעה, על ידי לימוד, על ידי הרבה אמצעים, אבל בסופו של דבר להגיע למילוי. ולכן פעולות הן מלמעלה, שכמו שהוא כותב, השם הוא מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי. אלה אחרי שהבורא מביא את אדם למצב, למקום ששם הוא יכול לממש את המחשבת הבריאה עליו, על האדם לתת הגיעה בהתאם למה שמקובלים מייעצים לו לעשות, ואז הוא מגיע לפתרון. זאת אומרת, על האדם ישנה עכשיו הבחירה ליגיע את עצמו בכיוון הנכון לפי יצות המקובלים.
שלכאורה הדברים תמוהים, כי הכתוב אומר ובחרת בחיים, שהמשמעות היא שהאדם בוחר מעצמו, והם אומרים שמעמידו על החלק היפה. אם כן, אין כאן בחירה. אם כן, כבר אין כאן בחירה. ולא עוד, אלא שאומרים, אשר השם יתברך מניח ידו של אדם על גורל הטוב. וזה מפליא מאוד. דאם כן, היכן הבחירה שבאדם?
הבחירה יכולה להיות אם יש לי שני אפשרויות. כביכול כך, ללכת או שמאלה או לימינה, או על ידי אמצעי זה או על ידי אמצעי אחר, משהו שיש לפני משתיים. מה כאן בין איזה שני המצבים או נתונים או כוחות אני נמצא, שאני נמצא בבחירה? אם השם הוא אומר לי לך בדרך הזאת, הכוח השני הוא שמפריע לי, שנגד זה, שמאפשר לי להיות בבחירה, זה כוח הטבע שלי, האגואיסטית. הבורא אומר, אתה חייב עכשיו לרכוש לעצמך כלים דהשפעה, רצונות דהשפיע, תכונות ההשפעה, תכונות הנתינה, תכונות הבינה, להידמות עליי וכן הלאה. לרכוש טבע רוחני, כי נגד זה יש לי תמיד תרעומת מבפנים, מתוך הטבע שלי, שבכל פנייה ובכל שאלה ובכל מחשבה ורצון, אני נמצא בעצם בין שני הכוחות. כוח הגשמי שלי, האגואיסטי, שמושך אותי לכל מיני כיוונים חוץ מ ישר כל, להשפעה, לברר מה זה השפעה, להעלות את הרוממות של תכונה הזאת מעל הכל. אני שוכח, אני נמצא בהרגשה רע, אני לא מבין שהרגשה רע היא דווקא בכוונה שוררת בי כדי שאני אתעלה מעליה, אתנתק מעליה, והקפיץ את עצמי למעלה ממנה לקראת הנתינה, שאני אצמצם את ההרגשה שלי, שאני לא ארגיש אותה, שאני תהיה מעליה. כל הדברים האלו הם באים ונעלמים, ואדם נמצא תמיד בבלבול בכל מיני אפשרויות שהם בסך הכל יחד נותנים לו מקום בחירה והגיעה. ואי אפשר להגיד שהבורא שוכח להזכיר לאדם על גורל הטוב. הוא מזכיר, אבל מזכיר בהתאם עד כמה שאדם מוכן, עד כמה שצריכים לרשות לאדם כבר להיות חופשי בבחירה שלו, להתקדם על ידי הכרת הרע, הכרת הטוב. אז תמיד אנחנו נמצאים בין שני הדברים, הרגשה רעה או הרגשה טובה, מחשבה רעה על מנת לקבל לו מחשבה טובה, ועד כמה שאנחנו מסוגלים לבנות סביבה שלנו, מורה, ספרים, חברה, סביבה וסך הכל, שהיא תעזור לנו, שהיא תעורר אותנו, שהיא תעמיד אותנו במצב שנוכל בכל מקום, בכל מקרה, להתנתק מלהיות שרוי בהשגחה רעה, בהרגשה רעה, ולהתעלות ממנה בהשתוקקות לטוב, במוחה, אם לא בליבה, אז בזה תלויה בעצם הבחירה שלנו והתקדמות שלנו. אז אי אפשר להגיד שבורא בזה ששם ידו של אדם על גורל הטוב, מונע ממנו בחירה. לא, הוא בזה דווקא מוסיף עוד נתון אחד של התקדמות הרוחנית, שבזה בין ההתקדמות הרוחנית ובין להיות שרוי ברצון לקבל, בין זה לזה נמצאת בחירת האדם.
אנחנו ממשיכים בשורה ובמבואר. ובמבואר תבין דבריהם כמשמעם, כי אמת הדבר ונכון מאוד, שהשם יתברך בעצמו מניח ידו של אדם על גורל הטוב. דהיינו, על ידי שנותן לו חיי נחת ועונג בתוך החיים הגשמיים, המלאים יסורים ומכאובים וריקניים מכל תוכן, שבהכרח נעתק האדם ובורח מהם, בזמן שיראה לו אפילו כמציץ מן החרכים איזה מקום שלווה להימלט שמה מהחיים האלו הקשים ממוות. שאין לך הנחת ידו של אדם מצידו יתברך גדולה מזו. ודבר הבחירה של האדם היא רק לעניין החיזוק. כי ודאי עבודה גדולה ויגיעה רבה יש כאן, עד שיזכך גופו ויוכל לקיים התורה ומצוות כהלכתם. דהיינו, לא להנעת עצמו, אלא כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, שנקרא לשמה. שרק באופן זה זוכה לחיי עושר ונועם המלווים עם קיום התורה.
מראה לאדם, בוא נצייר את האדם בכל זאת כמו שנהוג אצלנו בצורת הכלי, ששואל מתם בחיי, והבורא מאיר לכלי הזה, והאדם אז מתחיל להשתוקק. מה שהבורא מאיר לו הוא מאיר במילוי. המילוי הזה האדם מרגיש בכלי שלו כמילוי האגואיסטי, כן? יש לו כאן רצון שלא יכול למלא אותו על ידי כל המקורות שבעולם הזה, אוכל, מין, כסף, כבוד, מושכלות ומה שביניהם, כן? ומתחיל להשתוקק לאיזשהו מילוי הרוחני כבר, והבורא מאיר לו. עכשיו, האדם מתחיל להשתוקק לרוחניות. מה זה לרוחניות? למילוי מלמעלה. ודאי שעדיין ההשתוקקות שלו היא השתוקקות אגואיסטית. הוא צריך קודם כל להגביר בהתחלה את הרצון שלו לרוחניות. אז צריכים להתחזק, לפחות לבנות לעצמו איזה מין הכרת החשיבות של המילוי הרוחני האגואיסטי, שכדאי למעל כל העולם הזה להיות בקשר עם הכוח העליון, עם הבורא, עם העולם הרוחני. למה? זה ממלא אותי, זה נותן לי נצחיות, שלמות, חיות, לתאר כל מה שרק אפשר, כדי שרצון הנוכחי שעכשיו בוער בי יגיד אוקיי, טוב מאוד, אני מוכן להשקיע בלימוד בשיטת חוכמת הקבלה. אם היא מביאה מילוי נצחי, מעל החיים, כדאי. וזו תקופה הראשונה שהאדם, על האדם להתחזק. זה גם כן לא פשוט, הוא חייב לעשות כאן חשבונות, כדאי, לא כדאי, מעל הכל החיים האלו, על מה לוותר, על מה לא לוותר, ובזה גם כן ישנה הבחירה חופשית. הבחירה היא לא רק להיות המשפיע או המקבל. הבחירה היא תמיד, אם אדם יכול להוסיף על ידי השכל שלו מה שלא נמצא בהרגשה. אם בהרגשה אני מרגיש שעולם הרוחני יותר שווה מהעולם הזה, אז אני זורק את העולם הזה, זה ברור. באותו רגע, כבר בהרגשה עצמה הזאת, כבר נזרקה כל התעמולה של העולם הזה לפני כל התעמולה של העולם הבא שמופיע לפני. זה ברור, אם זה רגש. אבל אם עדיין אין רגש, אלא בורא קצת מאיר ונותן לאדם אפשרות להוסיף, אז אני חייב עכשיו על ידי לימוד, בספרים, בקבוצה, להתרשם מהם, לחשוב, לעשות חשבון, כדאי או לא כדאי, עד כמה ש... זאת אומרת, אני כאן מוסיף להרגשה מה שבורא לא משלים לי בשכל. שכדאי לי להתקדם לזה. בזה אני מקצר את התהליך של התפתחות שלי, אני מזרז את ההתפתחות שלי. וכך מתקדמים. זה מה שהוא אומר, ודבר הבחירה היא בעניין החיזוק. כוודאי עבודה גדולה ישנה כאן, עד שיזכיר גופו ויקיים תורה ומצוות כלחתן. זה כבר שלב מתקדם הרבה יותר, שהאדם כבר מגיע אחרי הרבה מאורעות שעוברות עליו, מגיע להחלטה שבהחלט אני לא צריך את העולם הזה. ואנחנו צריכים להבין את ההרגשה שהאדם עובר. הוא עובר דיכאון, עובר דיכאון גדול מאוד, שמרגיש שמי העולם שלו, איפה שהוא נמצא, אין לו שום מילוי. זאת אומרת, קבלה לא נותנת לנו חיים קלים, כן? האדם מרגיש שרצון שלו מכל העולם הזה לא יכול להתמלות. אם הוא שקוע רק בהרגשה, הוא שקוע בדיכאון. כי הוא מרגיש שאין לו ממה ליהנות. אבל המקרים האלה נותנים לאלו שמתעסקים בחוכמת הקבלה, לא כדי שהם יהיו שרויים בדיכאון, שאין להם תענוגים גופניים, כסף, כבוד, מושכלות, כן? אלה נותנים הרגשת הריקנות, ריקנות, כי שאדם תתגבר על זה, לא שישאר בדיכאון. ויש כאן, באמת, אנחנו רואים את זה במתחילים, לא מתחילים, כבר מתקדמים אחרי חצי שנה, שנה, שהם נמצאים במצבים לא כל כך מסמכים, כן? אותם. וזה מפני שאדם לא זוכר שכל הריקנות הזאת, שהדיכאון, שהמצב מביא לו, זה כדי שיתחבר לרוחניות. שיחפש שם את המילוי, ובורא בכוונה עושה לו את זה. ולכן אנחנו רואים היום בעולם הזה גם כן הדיכאון, דיפרסיה, זה מחלה מספר אחת בעולם, כתוצאה ממנה בעיית סמים, בעיית טרור, בעיות בשבירת המשפחה, כן? בגירושין וכן הלאה. זה הכל תוצאה מהדיפרסיה העמוקה שאנושות נמצאת בה, מפני שמרגישה שאין במה להתמלות. אבל זו הצד הראשון שהבורא עושה עם האדם, כדי שאדם יבין שההרגשה הזאת היא הרגשת ההצלה בעצם. הרגשת ההצלה מצד הבורא. כלפי האדם, שאדם עכשיו יכול רק לעשות איזה קפיצה, לקפיץ את עצמו מלהיות שרוי בהרגשה רעה, מלהיות שרוי במחשבה טובה. בהשתוקקות למעלה. זאת אומרת, כאן זה הכל הרגשה, וכאן זה מחשבה כנגד זה. וזה מה שדורשים מאיתנו. ובזה בעצם, בשלב המתקדם קצת יותר, האדם נמצא בלא לשמה. עדיין בלא לשמה. צריך לעבור מהרגשה למחשבה. זה עדיין לא לשמה, זה עדיין האגו שלו עובד, אבל בכל זאת הוא כבר מתחיל על כל מקרים שבעולם הזה, ועל כל הרגשות שלו להבין שהרוחניות היא יותר מגשמיות. הוא באמת מסדר את זה בצורה כזאת, שרוחניות למעלה וגשמיות למטה. וכאן זה הבחירה, בינתיים. ואחר כך, אחרי שבהחלט הרוחניות היא יותר גדולה בגשמיות, אצלו, ומתאמץ מזה, בזה, ומגיע למצב חולת האהבה אני, שבעל הסולם מתאר באגרות קודש בדף עין, שמשתוקק לרוחניות על פני כל מה שיש לו, רק לזה הוא רודף. אז מגיע ללא לשמה המלא, ומתחיל כאן ההיפוך מלא לשמה ללשמה, שזה כבר לא תלוי באדם, זה כבר נעשה על ידי פעולה מלמעלה, שהיא ממש נס יציאת מצרים. משליטת האגו, הטבע האדם, לשליטת הבורא. ואז מתחיל לאט לאט לתקן את עצמו, ומאור המחזיר למוטב כך, שכל רצון ורצון מתרייג הרצונות שלו, מתקן אותו בעל מנת להשפיע, זה נקרא שמקיים תורה ומצוות כהלכתן, דיינו לא להנעת עצמו, אלא כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, שנקרא לשמה. שרק באופן זה זוכה לחיי עושר ונועם המילואים עם קיום התורה. זאת אומרת, ואז, לפי נוסחת השתמות הצורה, מה שיש בינו ובין הבורא, אז הבורא ממלא את הרצון שלו, ובזה הוא מקבל תשובה על השאלה מה טעם בחיי.
עמוד 161, שורה ובטרם. ובטרם שמגיע לזיכוך הזה, נוהג ודאי בחירה להתחזק בדרך הטוב, בכל מיני אמצעים ותחבולות, ויעשה כל מה שתמצא ידו לעשות בכוחו, עד שיגמור את מלאכת הזיכוך, ולא ייפול חס ושלום תחת מסעו באמצע הדרך. עוד ה' ועל פי המתבאר, תבין דברי חז"ל במסכת אבות, כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. ויש לשאול על דבריהם אלו, מה נשתנתה חוכמת התורה משאר חוכמות העולם, שאינן צריכות לסיגופים הללו ולחיי צער, אלא העמל לבד מספיק לגמרי בחוכמות הללו לזכות בהן. וחוכמת התורה, אף על פי שאנו עמלים בה במידה רבה, עדיין אינו מספיק לזכות בה זולת על ידי הסיגופים של פת במלח וחיי צער וכולי. וסיומם של הדברים מפליא עוד יותר, שאמרו, אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. כי בשלמה העולם הבא אפשר שיהיה טוב לי. אכן בעולם הזה, בעת שאני מסגף עצמי באכילה ושתייה ושינה ואני חי בצער רב, יאמרו על חיים כאלו, אשריך בעולם הזה? הכאלו חיים מאושרים יקראו במובן שבעולם הזה?
מה בעצם התנאי? שדיברנו מקודם שאדם צריך לבחור, ובחירה היא במחשבה, בחירה היא ברצון, בחירה היא במשהו. נו, רצון דיברנו, הרצון הוא לא תלוי באדם. הבורא מעורר את הרצון, הוא מעורר את הרשימות. בתוך נשמה יש לנו שרשרת הרשימות, שהן כבר קבועות מראש, והאור העליון שפועל על הרשימות, אז הוא מעורר אותם, ולאט לאט הן יוצאות למימוש. ועל הרשימות האלה שיוצאות למימוש, שהן מתעוררות באדם כרצונות החדשים, האדם לא בעל הבית, לא קובע מה עכשיו ירצהו ברגע הבא. זה מצד אחד. ומצד שני, המחשבות, שעל ידי המחשבות האדם יכול לתאר לעצמו מצב הבא, העתידי, כמו הווה, יכול למשוך אותו קדימה. יכול מצב הנוכחי לדכא, או ההפך, להגדיל אותו. זאת אומרת, המחשבה יכולה להגדיל או להקטין את ההרגשה. בהרגשה הנוכחית, או בכלל התמונה שעוד לא נמצאת בהרגשה. ואז, כל העבודה שלנו היא במחשבה. כמו שכתוב במחשבה, הכל יתבררו. אז אם זה הכל מתברר במחשבה, למה חז"ל כותבים, כך היא דרכה של תורה, דרכה זאת אומרת שככה התורה מתקנת את האדם, האור העליון בא על אדם ומתקן אותו, איך? פת במלח תאכל, מים בשרה תשתה, לארץ תישן, בתורה אתה עוסק, יגיע ואז אשריך וכן הלאה. מה הקשר בין המחשבה ובירור במחשבה שאדם צריך לעשות, ובין החיי צער שאדם כאן כביכול מחויב לקיים על עצמו? פשוט מאוד, הוא צריך להרגיש שכל החיים שלו, כל החיים שלו שהם בעולם הזה, הם לא יותר מחיי צער, שבהחלט כמו לחם ומים ושינה על על הקרקע ואין לו יותר כלום מהעולם הזה. ודיברנו על זה שהבורא בזה עוזר לאדם, הוא מביא לאדם הרגשת הריקנות הזאת, עוזר לאדם בעצם להרגיש שכל החיים שלי בתענוגים, גופניים, כסף, כבוד, מושכלות, וזה הכל יכול להיות לאדם. הם בכל זאת לא ממלאים אדם יותר מפת במלח תאכל, מים בשרה תשתה, על הארץ תישן. אלא מה? בתורה אתה עוסק. כמו שדיברנו כאן, המחשבה היא צריכה לתפוס כל הסדריה, כל התשומת לב של האדם, כל הריכוז שלו, וזה נקרא בתורה אתה עוסק, ואשריך. אם יש לך את זה, מחשבה, יכולת להיות דבוק לתורה, לעסוק בתורה. במקום חיי צער שאתה מרגיש ואתה שמח ומאושר שיש לך שתי נתונים האלה, לא שהחיים האלו בעולם הזה זה לא שווים כלום, לא, אני רואה שזה התנאי שכל העולם הזה בשבילי עכשיו הוא מאבד לגמרי כל החשיבות, אני מתעלה במחשבה מעליו שעוסק בתורה, נקרא בכל מה שיכול להביא לי תיקון לתרי"ג הרצונות שלי, אז אני מאושר. אם אדם מאושר מהמצב הזה, חיי צער, היינו ריקנות בעולם הזה, ושמגיע לו אור התורה, אור מקיף, המחזיר למוטף, שמזה הוא גם כן לא מרגיש בהרגשה, לא משהו, בהרגשה הוא מרגיש את עצמו כהכרת הרע, עובר מצבים לא כל כך טובים, נעימים, אבל שוקל את זה במחשבה שבזה יש לו התקדמות הרוחנית, אז נקרא מאושר, אז זו דרכה של תורה. זאת אומרת, מתקדם באמת, בהחלט, לכיוון הנכון. מה האינדיקציה, איך להגיד? קנה מידה, הסימן שמתקדם נכון, נכון, בעולם הזה אין לי כלום, מעיסוק שלי בתורה מגיע אליי הכרת הרע, הרגשה עוד יותר גרועה, יחד עם הבנה שאני מתקדם לכיוון ההשפעה, ומתוך זה אני מאושר. אם אני מאושר, זה נקרא שאני נמצא עכשיו בכיוון של תורה. לכן, כך אמרו החכמים, הגדירו את החכמים, מצב של האדם. פת במלח תאכל, הכל מה שיש לך בעולם הזה, הוא בדרגת ההכרחיות בלבד, ואתה לא צריך את אפילו זה, אלא כל הלב שלך הוא מעלה בתורה אתה עוסק, ואשריך אתה בזה. כן.
שמעתי שעכשיו אמרת שהמחשבה צריכה לתפוס את כל הריכוז של האדם. וזה נקרא בעצם לעסוק בתורה. מה
המשמעות? המשמעות היא שאדם צריך להתעלות מעל ההרגשה. זה כל העבודה שלנו, לא להיות שרוי בהרגשה. כי הרגשה תמיד תהיה רעה. במשך כל הדרך עד גמר התיקון. אם אתה לא תאזן אותה לפחות עם המחשבה, אם אתה לא תדכא אותה, לא תשלוט עליה, עם גדלות המטרה, עם גדלות הבורא, עם גדלות המצב, עם המטרתיות שיש לך בהרגשה הרעה. כי הרגשה הרעה היא עוזרת לך להתפטר מהעולם הזה. כמו שכתוב, פרו מקריף את בני ישראל לתשובה. אם לא היה נותן מכות, הם היו בורחים מהמצרים. משה היה יכול למשוך אותם הכוח הזה שנקרא משה, היה יכול למשוך את האדם מהעולם הזה. אם עכשיו נותנים לכל אחד מאיתנו תענוגים, בכל מה שתגיד, נותנים לנו עכשיו תענוגים, גמרנו, אנחנו לא מסוגלים לחשוב, אנחנו לא מסוגלים לצאת להתפטר מהמקור, להתרחק מהמקור של תענוגים. לא מסוגלים. לכן שלב הראשון שהבורא פועל לאדם כדי להוציא אותו מהעולם, זה שמביא לו הרגשת הריקנות בכל הרצונות שלו. והריקנות הזאת צריכה להתפתח ולגדול. לכן לא לחכות שאתה תרגיש טוב, אלא ההרגשה היא קו שמאל. אף פעם היא לא תהיה טובה סתם כהרגשה, רק אם אתה תתקן אותה ביחס למטרה בקו ימין, בסך הכל אתה יכול להרגיש אז הרגשה מטרתית, לא הרגשה בתוך הכלי שלך, אלא הרגשה שקשורה למטרה, לסוף, מה שבכוונתך, קדימה, בבורא. אז מתוך זה בא לך המתקה, תיקון הכלים, והרגשה טובה אחר כך, בזה שבורא ממלא את הרצון המתוקן שלך, שהוא כבר על מנת להשפיע. ועל מנת לקבל, אף פעם, מלכתחילה, מתחילת ההיסטוריה של האדם, על פני האדמה, גם אפילו בדומם, בצומח ובחי, אף פעם אין הרגשת המילוי. אם קורה קצת משהו, זה רק כדי להגדיל את הכלי שישאר ריק עוד כפול מקודם. מה הבורא נותן? הוא נותן איזשהו עיירה קטנה לרצון לקבל. רצון לקבל מתעורר, רוצה לבלוע, פותח את עצמו, ומיד זה נעלם המילוי, אבל הרצון לקבל על ידי זה גדל פי שניים. ועוד פעם הבורא מאיר, ועוד פעם רצון לקבל מתעורר, ומרחיב את עצמו, ומילוי נעלם, ורצון לקבל נשאר עכשיו פי ארבע, יותר ריק. וכך משך ההיסטוריה, התפתחות ההיסטורית, אנושות יותר ויותר ויותר ריקנית, עם כלי יותר 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 גדול. ואנחנו מגלגול לגלגול מגיעים למצב שיש לנו כלי גדול, והוא ריק. ועכשיו אנחנו מתחילים דרך הרוחנית. מה זה דרך הרוחנית? מתחילים עכשיו להביא לך גם כן כביכול מילואים מהעולם הזה, מרוחניות, זה משחקים משני הכיוונים. ואם אתה מתעורר בצורה אגואיסטית, שוב כלי שלך עוד גודל ועוד גודל, וכך בדרך ממטה למעלה, ממישור העולם הזה עד גמר התיקון, גם כן, בצורה כזאת הקליפה נותנת כל פעם תוספת לרצון לקבל, לקו שמאל. ואף פעם בצורה ישירה שהכלי נפתח לא יכול להיות בו מילוי. לכן ההבנה הזאת שתענוג מבטל את הרצון ולא יכול להיות מורגש ברצון תענוג בצורה ישירה אלא רק בדלת בחינות דור ישר, זה היה לפני הצמצום, זה אנחנו צריכים ללמוד על בשרנו, פשוט על בשרנו. עד כדי כך, כשאדם מגיע לזה שהוא מתקרב למחסום, עובר מחסום, נחרט אצלו, נחקק אצלו ההרגשה, ההבנה, ההחלטה שרצון לקבל הוא בצורה ישירה פסול למילוי, שיפחד להפעיל אותו, שיפחד, כי להפעיל אותו זה נקרא לסבול יותר. ועל זה משמש לו ככוח לעשות צמצום על התענוגים לעצמו. כי בטוח, בדק ובטוח כבר שכל צורת הקבלה כזאת מביאה לו אכזבה וייאוש וסבל, כאב. ולא שבצורה תיאורטית מרגיש את זה, אלא מכל מאורעות שעבר. כי חוכמת הקבלה היא חוכמה שלומדים אותה על בשרנו, בתוך הרצון לקבל, בתוך המרגיש. כן.
אם אדם מגיע לפחד מלהשתמש ברצון לקבל, ועדיין אין לו אפשרות אחרת למלא אותו, כלומר הוא עדיין לא בהשגת המציאות הרוחנית, אז ממה אדם מתקיים? או שהפחד עצמו מחייב את הבורא להתגלות כדי לחיות אותו?
כאן זה מקום הבחירה של האדם, שמביאים אותו למקום הנכון, לספרים נכונים, למדריך הנכון, קבוצה, חברים, שבסך הכל הוא שומע על השיטה. עד כמה שהוא מסוגל לממש אותה, זה תלוי בהרבה גורמים. שבסך הכל כולם נכללים בשם גורל. כן.
אמרת שבזמן שהוא צריך לקבל, מבין באמת שיש חיי צער, אבל זה אז גיל מוכן לעשות את זה. עכשיו אני מבין כבר, מסכים עם זה שבאמת העולם הזה חיי צער. אני מרגיש שאני באמת מבין שאין פה תענוג וששאני יותר טוב. אז איך עדיין אני לא מצליח לעשות את המעבר?
זאת אומרת, אתה אומר כך, אני כבר החלטתי שהעולם הזה הוא לא שווה כלום. כן? כדאי ללכת ולהרוויח עולם הבא. כן? זהו. עכשיו, אז למה בזה לא נגמר כל העסק בעולם הזה? כן? נגיד, אז אני עכשיו נכנס לעולם הבא, מתחיל שם משהו לעשות, או באיזה שלבים אז אני מתקדם? בזה שאתה החלטת עכשיו, כרגע, הבחור יפה, שקט, רגוע, יושב בשיעור כאן, שכל העולם הזה לא שווה לעומת עולם הבא, אתה בזה עוד לא עשית החלטה לפי כל הכלי שלך, אלא רק לפי מה שהרגשת רע כאן, ואולי איזשהו אור מן החרקים שם שיעיר לך מלמעלה, מאיזשהו מקום המסתור שאתה חושב שם יותר טוב. כן? יש איזשהו מטמון שם, אותו אתה רוצה, לעומת מה שאין לך כאן כלום, כל הכיסים ריקים. אבל עכשיו צריכים להביא אותך לחיסרון האמיתי, היינו, להגדיל ולפתוח לך כל הכלי שלך. איך? מתחילים לתת לך איזשהו תענוג בכסף, יותר ממה שההחלטה שלך שעולם הזה לא שווה, ואתה מתחיל לרוץ לכסף ומתאכזב. זה יכול להיות שנה ושנתיים אתה להיות שרוי בזה, אולי יותר, עד שאתה מחליט שבהחלט זה לא בשבילי. אחר כך כבוד, אחר כך מושכלות, אחר כך שוב משהו בחזרה, וככה מבלבלים את האדם כדי להגדיל את הכלי שלו שיתחרט על כל הכלי. ומתי זה ייגמר האדם לא יודע, לא יעליך עבודה לגמור, אלא לתת הגיעה לעבור מהר כל המצבים הללו. זאת אומרת, בזה שבאים לכאן אנשים והם מוכנים להכל, אתה תביא לי, אני שובר את הכל, כל הגדרים, כל המסכים, כל המחסומים. לא. זה עדיין קטן, הרצון שלו. ועכשיו יצטרך עוד לעבוד על העולם הזה, לוותר עליו בכל מה שבשורש נשמתו רשום שחייב לוותר. נגיד, ויתרת שבאת לעולם הזה, החלטת הקבלה, זה הכל, הביאו אותך מלמעלה לכאן, ויתרת נגיד על 10 קילו סך הכל תענוג שגילה לך העולם הזה שיש בו תענוגים גופניים, כסף, כבוד, מושכלות, 10 קילו בסך הכל. וכדי להתחרט באמת לפי הכלי שלך, אתה צריך נגיד 800 קילו להתחרט של הרצון, של התענוג. אז עכשיו מתחילים להביא לך תענוגים, כן? שזה כבר כביכול קליפות, כן? הן מתחילות להגדיל לך את הרצונות, כמו שדיברנו. מראים לך איזה תענוג, אתה רץ, הכלי נכפל. עוד רץ, לאיזה תענוג, עוד כלי נכפל. אתה מתאכזף, אתה לא רוצה. יפה מאוד, התאכזבת על מכלי הקודם, עכשיו בוא, כלי הבא, נגדיל לך, גם תתאכזף ממנו. וככה זה, זאת אומרת, על האדם עכשיו רק לא לראות את המצבים שלו. הוא חייב רק מהר, כמה שאפשר, יותר, פחות, אתה יודע מה, פחות רגש. אם זה אפשרי, כי משמיים מבלבלים בצורה מאוד ארמומית. אבל על האדם, אם הוא נכנס, אם הוא קובע סדר לימוד, סדר יום, סדר עם החברים, הכל מה שמייעצים המקובלים, בזה הוא מזרז את הדרך, אין מה לעשות. כאן זה פשוט הכל תלוי באדם. בסופו של דבר, למרות שיש כל מיני אמרות, לא לנצח יריב, אבל עד שאדם לא יעבור כל המצבים האלו בזירוז מצד עצמו, אומנם שכתוב מה שלא עושה שכל עושה הזמן, אבל זמנים האלה, אתה קובע את הזמנים בכל זאת. זאת אומרת, חייבים לזרז את עצמם להתקדם בכל מה שאפשר. מה שבכוחך בידך לעשות, עשה. זהו. אתה לא מבין, אתה לא מרגיש איך המצבים האלה עוברים, מה עכשיו אתה עובר, מה אתה צריך עוד לעבור, אלא רק ההגיעה כשור לעול וחמור למסע. זאת אומרת, ממש בצורה מטומטמת, כמו טיפש. זה, הטיפשות בתורה זה דבר גדול מאוד. כי אתה מבין שמייעצים לך אנשים מדרגה יותר עליונה, ואתה רוצה להגיע אליהם, קח את היצות שלהם, כי זה השכל של דרגה יותר עליונה, תממש אותו כמה שאפשר. זו הדרך. להיות כמה שמסוגל האדם מעל ההרגשה הריקנית, ולחבר אותה, לא סתם לקבל איזשהו מין כדור, לא להרגיש, אלא לחבר הרגשה הרעה למטרה הנעלה. אז מזה אתה מקדם את הכלי שלך לתיקון. כן.
אני
רוצה להבין מה ההבדל בין אדם שנמצא לפני המחסום, לא לשמוע, ובין למקובל. כי ההרגשה היא בעצם, אדמר התיקון אמרת, היא רעה תמיד. עכשיו, בדרך כלל במחשבה, מקובל יותר חשוב. הרגשה רעה בקו שמאל, לאלו שנמצאים בהתפתחות תמיד, כי עד שלא הגענו לגמר התיקון. אבל הרגשה רעה הזאת תוספת הכבדה, בוא נגיד. היא מטרתית לאדם שכבר נמצא בדרכו, והמטרה הזאת משמחת אותו בזה שמוסיפים לו קו שמאל, ובורא נותן לו הזדמנות, וכי על ידי הקושי בכישוי, בחיסרון לחיבור. ולכן יש ההבדל בין למטה ממחסום ולמעלה ממחסום, שלמעלה ממחסום כבר ההתקדמות היא התקדמות כבר מטרתית, המובנת, המורגשת, למרות שאדם נזרק כמו שמעון מן השוק מדרגה שלו, אבל יש דרך תורה ודרך מצווה, שכבר רכש דרך תורה, תורה מגינה ומצילה בעידנא דאסיגבא ובעידנא דלא אסיגבא, ואז הוא בכל זאת פוסע ומתקדם. אבל זה בכל זאת אי אפשר להבין דרכי התורה שהם למעלה ממחסום, אם אדם נמצא למטה ממחסום. כן,
אמרת שכשאדם עובר מחסום או לפני מחסום הוא מגיע לפחד עצום מלי...
לא לא לא, אנחנו מפסיקים בזה את הדיונים על זה וממשיכים לפי הטקסט. אני מצטער, אנחנו כאן יכולים לגלוש לאלף ואחד דברים. אם לפי הטקסט בדיוק אתם שואלים, כן, לפי הטקסט. בבקשה. לא שומעים.
לגבי מה שדיברנו על רצונות, על ויתור, שאלה שלי היא כזאת: מה הפירוש לוותר על רצונות שמתגלים בי, ומהי הפעולה עצמה שנקראת ויתור? האם זה רק במחשבה, בכוונה, או גם במעשה?
זה שייך לאותם השאלות שאנחנו עכשיו בהם לא נדון יותר. בבקשה.
אנחנו ממשיכים עוד דבר. אמנם לפי המבואר לעיל, אשר עסק התורה וקיום המצוות כהלכתן, בתנאם החמור, שהוא בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא לצורך הנאת עצמו, אי אפשר לבוא לזה אלא בדרך העבודה הגדולה וביגיעה רבה בזיכוך הגוף. והתחבולה הראשונה היא להרגיל עצמו שלא לקבל כלום להנאתו, אפילו בדברים המותרים והמוכרחים שבצורכי קיום גופו, שהם אכילה ושתייה ושינה וכדומה מהכרחים. באופן שיסלק את עצמו לגמרי מכל הנאה המלווה לו אפילו בהכרח, בדרך ההספקה של קיום חייו, עד שחיי צער יחיה פשוטו כמשמעו. ואז, אחר שכבר התרגל בזה, וכבר אין בגופו שום רצון לקבל הנאה כלשהי לעצמו, אפשר לו מעטה לעסוק בתורה ולקיים המצוות גם כן בדרך הזה. דהיינו, בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא להנאת עצמו במה שהוא. וכשזוכה בזה, אז זוכה לטעום את החיים המאושרים, המלאים מכל טוב ועונג, בלי פגם של צער כלשהו, המתגלים בעסק התורה והמצווה לשמה. כמו שרבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי לו, ומתגלים לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר. ועליו הכתוב אומר, טעמו וראו כי טוב השם. שהתואם טעם העוסק בתורה ומצווה לשמה, הוא הזוכה ורואה בעצמו את כוונת הבריאה, שהיא רק להיטיב לנבראיו, כי מדרך הטוב להיטיב. והוא הסס ושמח במספר שנות החיים שהעניק לו השם יתברך, וכל העולם כולו כדאי לו.
ביות וב, בעל הסולם מתאר לנו את המצב מאוד מאוד מוזר. היינו, שאדם שמחליט שהוא רוצה להתעלות רוחנית, שם את עצמו בתנאים מלאכותיים, כאלו שלא נותן לגוף מה שגוף רוצה. נו ומה? בזה הוא יכול לתקן את הרצון לקבל שלו, שיהיה בעל מנת להשפיע? בזה שלא נותנים לרצון לקבל מה שרצון לקבל רוצה, הרצון לקבל נעלם? איך הוא נתקן? מדובר על הרצונות לקבל, רצונות לקבל הקטנים שהיו בהתפתחות עם ישראל בתחילת דרכו. אנחנו יודעים שלפי הציר הזמן, לפני נגיד מינוס 15 מיליארד שנה, התחיל היקום שלנו, ואחרי נגיד 12 מיליארד שנה התחילה מערכת השמש להתאבות, ועוד אחרי כמה מיליונים שנה כדור הארץ התחיל להיות פחות או יותר מוכן לתחילת החיים, ואז התחילו החיים בדומם ובצומח ובחי ובמדבר. וגם מדבר הזה עבר על התפתחות שלו עשרות אלפי שנה, עד שהגיע לאדם המדבר, שבו רצון לקבל התגלה על פני כל הרצונות שבעולם הזה בחיפוש לרוחניות. ואחרי זה התפתח אותו רצון לקבל ביחידים אחרי האדם, עד שהגיע לאדם השני, בן אדם השני, שאברהם, שבו רצון לקבל התגלה ביתר עוצמה. ואחר כך אברהם, כבר מתוך הרצון לקבל שלו שהתגלה ביתר עוצמה, חיבר לעצמו קבוצת התלמידים, ושיטה התגלה, מפני שרצון לקבל כבר היה בנפח כזה שהיה מובן איך להתקדם. וכך הוא התקדם עד מצב של גלות מצרים ויציאה על ידי משה, שהוא קיבל כבר שיטה שלמה שנקראת תורה. ואחרי משה גם כן הרצון לקבל גדל וגדל, עד שהגיע לגודל שנעשה כאן חורבן בית המקדש הראשון, חורבן בית המקדש השני. ובחורבן בית המקדש השני, בין בית המקדש הראשון לבית המקדש השני, כאן הייתה גלות בבל. וכאן אנחנו צריכים להבדיל את הדברים. עד שהיו עם ישראל ברוחניות, מהאדם הראשון ועד השבירה, הרצון לקבל היה יחסית קטן, והיה אפשר לתקן אותו על ידי הגבלות והרגלים, כמו שכתוב כאן, פת ומלח תאכל, מים בשרה תשתה, שאפשר היה לתת לרצון לקבל מינימום מה שהוא חייב, ועל ידי זה הוא יסכים, כי האדם מתוך זיכוך שלו, מתוך האביות הקטנה שלו, היכול היה לתקן את האביות, לדכא אותה ולהתעלות מעליה לרוחניות. ואז על ידי הרגל היה עושה את זה, עד שמגיע המצב שבלתי אפשרי לדכא את הגוף, כי אז הוא מתחיל ההפך, לפרוץ ולרצות עוד יותר ועוד יותר, שבזה הרצון לקבל לא נרגע, ואז שיחים אנחנו לשיטה אחרת, שזה לא על ידי הרגל, על ידי הרגל, אלא על ידי תורה, המאור שבא מחזירו למוטף. זה מה שהוא כותב כאן. אבל לא לשכוח שבכל זאת ההרגל זה כוח גדול מאוד, וגם היום הוא נמצא בשימוש, אמנם שאנחנו כבר התקדמנו, שאחרי חורבן בית השני אנחנו כולנו נמצאים ברצון לקבל מנת לקבל, בשפל המדרגה איבדנו את הכל הרוחניות מה שהיה לנו בשנים הקדמונים, אלה בכל זאת, בכל אדם ואדם שמתחיל להתקדם בזמן הגלות האחרונה הזאת, בו גם כן נמצאים בכל אדם ואדם שורש א' ב' ג' ד' דרגות האביות, ובדרגות האביות הקטנות ההרגל הוא עובד. שאם כן יש כאן איזה אדם ויש בו רצון לקבל, ורצון לקבל בו נגיד גדול, כן? שורש א', ב', ג' וד' דאביות, מה שלא היה כאן בדורות שלפני החורבן, נגיד היה שורש א' וב', האביות, אבל כאן בשורש א' ובית דוויות גם כן עניין ההרגל עובד, ורק על האביות מעבר לזה אנחנו צריכים על ידי התורה להתקדם, על ידי המאור שבא מחזירו למוטף. זאת אומרת, לא לוותר מה שמקובלים אמרו, ותכף בעל הסולם יסביר את זה, ואנחנו עוד נדבר על זה, אלה גם הרגל וגם לימוד, גם כל התרגילים, גם סדר היום, כל מה שאנחנו עושים במסגרת העולם הזה כדי להגיע למטרה, הוא פועל לרצון לקבל שלנו. ואל תחשוב האדם שרק איזה מין פעולות ברצון או במחשבה הם יכולים לקבוע תיקון שלו, התקדמות שלו. האדם הוא ייצור מאוד מורכב, והרגל נעשה טבע שני, עובד על כל אחד ואחד. עיקרון הזה עובד על כל אחד ואחד. אז לא לשכוח על זה ולהשתמש בזה בכל מה שאפשר, כי זה דבר מאוד מאוד בטוח. אם אני מבצע בהרגל הדברים, הם נחרטים בטבע שלי, הם הופכים להיות טבעיים. וכך אני משתמש בכוח העליון, כן? שבאביות הקטנה יכול לקבוע צורות שהאביות הזאת תקבל. כן, אור.
מה ההבדל, למה יש דלתא בין תורה שמתקבלת במשה למימוש על ידי תורה שמבטאים להתקיים רק בבית שני, או פעם? האם זה אותה שיטה, שיטה אחרת, אם אותה שיטה, למה יש הבדל? גם לא מיד.
אנחנו צריכים כאן להבדיל הרבה דברים. קודם כל, הכל מה שקרה בהיסטוריה שלנו עד מצבנו אנו היום, זה הכל קרה בגלל שהיה חייב לקרות ולהיות בשורש שלנו, בטבע שלנו, מושרש ומוכן לימינו, לתת לנו בחירה חופשית, לתת לנו אפשרות לעסוק בתיקון. התיקון הוא בעצם, הוא מתחיל משנת 1995. בוא נקרא לזה תחילת התיקון. ומה שקורה לפני השנה הזאת זה התפתחות הכלים שיהיו מוכנים לתיקון. כמו שדיברנו, שיש נשמה, שזה רצון, ובתוך הרצון יש לך הרבה מאוד רשימות שהן מתפתחות על ידי האור. ועד שמגיע בהתפתחות לאיזשהו רצון, נגיד מיוחד כאן, שממנו והלאה האדם מתחיל להשתוקק לרוחניות, הכל התהליך הזה הוא תהליך של ההתפתחות. ובתהליך של ההתפתחות הזאת חייבים להיות שלבים, לא רק להגדיל את הרצון, אם אנחנו ניקח מבפנים החוצה שהוא מתפתח, נגיד משורש, ואחר כך א', ב', ג' וד'. אלה הרצון הזה הוא חייב גם כן לעבור התכללות עם תכונות דהשפעה. הרשימות האלו שנמצאות כאן, כן? רשימות. אמנם שבתוך הרשימות האלה מושרשות כבר כל התכונות העליונות, אבל הרשימות האלה הן חייבות גם כן להגיע לדרגת העולם הזה. מה זה נקרא העולם הזה שאנחנו נמצאים כאן? אין הבדל בין העולם הזה בעולם הרוחני. אם אני מסתכל דרך רשימו קטן, אני רואה מציאות הרוחנית, כמו שאני רואה אותה עכשיו, ואני קורא אותה העולם הזה. אם אני מסתכל דרך רשימו יותר גדול, אני רואה עולם יותר עליון, מציאות יותר עליונה. אני תופס אותה ברצונות שלי יותר מורחבים. אז אנחנו יודעים שמלמעלה, מהאין סוף, דרך אי העולמות, מגיע אלינו האור, ובאי העולמות האלו יש לנו גם כן אדם הרוחני, נשמה. והם מגיעים עד העולם הזה. מה זה מגיעים עד העולם הזה? נשברים ומגיעים למצב על מנת לקבל. אבל בעל מנת לקבל גם כן, שהם נמצאים ברשימו התחתון ביותר. הרשימו הזה דורש גם כן הכנה לתיקון. הם נופלים לדרגה האחרונה של החומר. נכון, הרשימות הללו מלמעלה. אבל עכשיו בדרך התפתחות, הם חייבים לעבור מצב ההכנה, ומצב ההכנה הוא כולל אותם המצבים, מה שקרה מלמעלה, שהמלמעלה, מה שיש כאן זה נקרא ענף, ומה שקורה למטה, ענף ושזה השורש. וגם בענף חייבת להיות התאמה לשורש. גם בענף חייבים לעבור אותם התהליכים. זאת אומרת, התפתחות הרצון משורש לאלף, בית, גימל, דלת. כאן חייבת להיות שבירה, שזה החורבן בית המקדש ראשון ואחר כך שני. בהתאם למה שלמעלה היו שני פרצופים, אבא ואמא, בעולם הניקודים, ואחר כך ישות, שני פרצופים, שמונה מלאכים, שזה תואמים בדיוק לבית המקדש הראשון, מוחין דנשמה, במוחין דחיה, בית המקדש השני, מוחין דנשמה, שבירתם. כן? חייבים לעבור, ואז אחרי השבירה מתרבבים כלים, גלגלת ועינה עם הכלים דאחב, שזה נקרא ישראל, גלגלת ועיניים, ואומות, רגע, אומות העולם, ככה? אומות העולם, הם מתרבבים יחד, נעשה ביניהם התרבבות, וככה זה מגיע אחרי 2000 שנות הגלות, כן? ל-1995. אז מה הם התיקונים שעשו דורות הקודמים? על ידי פת במלך תאכל מים בשרה תשתה. כל התיקונים האלה הם עשו, הם היו בדרגה רוחנית, בהכנה רוחנית, לפני השבירה, אלא רק על רצון לקבל שגדל בהם לפני השבירה. הם לא צריכים היו לברוח מאומות העולם, אפילו שכן ברחו ממצרים. אפילו שכן חזרו מבבל לקראת שבירת בית המקדש השני. אבל השבירות האלו הם עדיין לא היו באביות המספקת. בממש התרבבות מבחינת דלת עצמה, שזה בגלות האחרונה הרביעית שאנחנו נמצאים בסופה. יוצא שיטה שהייתה להם באדם, אברהם, משה, עד גלות בבל, עד שבירת בית המקדש הראשון, היא הייתה שיטה על ידי דיכוי ורצון לקבל. ורק אחרי שבירת בית המקדש הראשון, חורבן הבית הראשון, נעשתה השיטה האחרת, שכבר אי אפשר היה מחורבן בית ואילך לעשות תיקונים על ידי הרגל. אין כאן הרגל. אתה לא יכול לדכא רצון לקבל. אתה התחברת עם כאלו רצונות שהם כבר על ידי הרגל לא יכולות להתקן. ההבחנות הללו. אלה חייבים, אנחנו המאור המחזיר למוטף, שיתקן אותם. לכן, במקום הארגל ופת במלך תאכל וכן הלאה, מגיע לנו שיטת הקבלה. היינו, המאור שבא מחזירו למוטף. מה שאם כן, קודם, ודאי שגם כן עסקו בקבלה, בתורה. אבל זה היה מלווה בהרבה מאוד פעולות הגשמיות שהם בעצם היו נובעות ישרות מהרצון שלהם. ובכל זאת אני אומר שגם להיום אנחנו משתמשים בהרגל שהוא באביות הקטנה יכול להשפיע על הרצון עם אביות הקטנה. ואז אדם נמצא בתיקונים, ואנחנו רואים גם כן שמשתמשים בזה אנחנו, בילדים הקטנים, בחינוך, שבהרגל משתמשים דתות למיניהם, לעשות את האדם יותר שמרוני. מה זה יותר שמרוני? שיתפקד בצורה נכונה, לפי הטבע שאפשר לקבוע עליו, שזה לא טבע שהוא נולד איתה, אלא על ידי הרגל נעשה לו תוספת לטבע הפנימית שלו, טבע החיצון, והוא מוצא קורת רוח בזה שמקיים את הרגל, כי היא נעשה טבעית. אבל זה שוב, רק לאלו שיש להם רצון לקבל קטן, שרצון לקבל גודל לדרגת ג' ומכל שכן ד' דאביות, אדם פורץ כל הגדרים, לא אכפת לו מה שלימדו אותו. יוצא מהגשמיות הזאת, מעול תורה ומצוות הגשמיים, או בכלל מכל העסקים, לא אכפת לו, לא עבודה, לא משפחה, לא בית, לא כסף כבוד, לא כלום. איזה הרגל זה יכול להיות? כבר אנחנו חייבים אמצעי הרבה יותר חזק. אבל שבא ומתחיל לתקן את עצמו באמצעי הזה של האור המחזיר למוטף, בפנים כן כדאי לנו בכל זאת להוסיף ההרגל נעשה טבע שני כלפי הסביבה שלו, כלפי הלימוד שלו וכן הלאה. בבקשה, בוא נקרא עוד זין ובזה נסיים היום.
עוד זין, אתה תבין את שני הצדדים שבמטבע של העסק בתורה ומצוות. כיצד האלף הוא דרכה של תורה, כלומר ההכנה הרבה שהאדם צריך להכין את טהרת גופו בטרם שיזכה לעצם קיום התורה ומצוות. ואז, בהכרח שעוסק בתורה ומצוות שלא לשמה, אפילו בתערובות של להנאתו עצמו, שהרי עדיין לא הספיק לזכך ולטהר את גופו מהרצון לקבל הנאות מהבלי העולם הזה. ובעת הזאת מוטל עליו לחיות חיי צער ולעמול בתורה, כנ"ל במשנה. אכן, אחר שגמר והשלים את דרכה של תורה, וכבר זיכך גופו, ומוכשר לקיים התורה והמצוות לשמה, בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, הרי הוא בא לצד השני של המטבע, שהוא חיי עונג ושלווה רבה, שעליה הייתה כוונת הבריאה להיטיב לנבראיו. דהיינו, החיים המאושרים ביותר שבעולם הזה והעולם הבא.
מבטיחים לנו דברים טובים. אחרי שאנחנו עוברים לצד השני של המטבע. מה זאת אומרת? במידה שאדם רוכש רצון להשפיע, מרגיש בו טוב. במידה שלא רוכש רצון להשפיע, מרגיש רע. ואי אפשר להימנע מהרגשה הזאת, אין מנוס, אלא זו הנרשם. אתה מרגיש רע, תדע שאף פעם לא יהיה לך טוב עד שתהפוך את המחשבה שלך לכוונת השפעה. ובכמה שתצליח בזה, תרגיש טוב. אי אפשר להרגיש טוב ברצון לקבל. הבעיה היא רק להתחיל לבוא לצד השני של המטבע ולראות שזה כך. ולפני זה יש אמונת חכמים. מה זה נקרא שאדם כאן סובל מצד המטבע שנקרא על מנת לקבל ומצד על מנת להשפיע נהנה? הוא נהנה לא מאותם הכלים שהיו לו קודם. הוא צריך להבין שיש לו כלים חדשים שבהם רק אפשר ליהנות. זאת אומרת, הזמן לא יעשה כאן שום שינוי. לא לחכות שפעם יהיו מצבים יותר טובים. זאת אומרת, כמו שחולה יודע שאם הוא לא יקבל טיפול, הוא לא יבריא. גם לזה אתם יודעים שבעולם הזה צריכים שכל והבנה. יש הרבה אנשים שסובלים, לא רוצים לקבל טיפול. לא בא לי, הוא לא יכול לקשור את הסבל שלו עם המחלה והרגשה טובה עם הריפוי. וסובל. זה כמו בהמה שלא מבינה למה היא סובלת. שבדרך כלל בהמות דווקא מבינות למה, כי בצורה טבעית בהמה יודעת איפה הרע ואיפה הטוב. אבל באדם שאצלו רגש ושכל לא מקושרים יחד, יש לו בעיה. וכאן צריכים לעזור לאדם להבין מה אומרים החכמים, המקובלים, שבעצם רק בהשפעה אדם יכול להרגיש טוב. זאת אומרת, לעבור לצד השני של המטבע, זה ההצלה שלנו. וגם כן, ההצלה לא להרגיש כדי להרגיש טוב, אלא כדי להיות ועל מנת להשפיע בגלל גדלות הבורא, ולא בגלל ההרגשת הטובה שיהיה לי אז בכלים שלי. אחרת הכיוון שלי לא לצד השני של המטבע, אלא ההפך, עוד יותר רחוק ממנה. טוב.
האם נסתכל על אדם פרטי, יש לו כל מיני שכבות שאפשר לתקן אותם רק על ידי הרגל הזה, אני שם נוסע באוטובוס ורגיל לחשוב רבע שעה על סברים, וגם עוזר אדם פרטי מסתכל.
הרגל נעשה טבע שני, עובד עד גובה מסוים של הרצונות. אם באים רצונות יותר גדולים ששייכים לתיקון על ידי אור התורה, ההרגל כבר לא עובד, אלא אדם חייב לתקן אותם בצורה אחרת. אבל בכל זאת הרגל יחד עם השפעת הקבוצה היא פועלת על האדם כהכנה על הרצונות הקטנים שלו, באביות הקטנה, שורש א' ב', ועוזרת לו להכין את עצמו ולפנות לתיקון הנכון ברצונות ג' ד'. אני מדבר קצת בצורה פשטנית מדי, זה לא מה שמתרחש בפנים, הוא לא בדיוק, אלא מורכב קצת יותר. אבל בינתיים, כדי להבדיל ולהבין את היחס בין הדברים, פשוט, פחות או יותר, כן.
אנחנו תמיד אומרים שההבדל בין קבלה לשיטות אחרות זה עניין הדיכוי. איפה עומד ההבדל בתיקון בקבלה ברצונות של שורש א' ב', אם מדובר על הרגל של חיי צער פשוטו כמשמעו?
זה לא נכון שדיכוי זה כל התיקון, כי גם באות וו שהוא סיפר לנו על שיטה הזאת של פת במלך תאכל, גם כן בשיטה הזאת יש המשך, ובתורה אתה עמל ואשריך אז בעולם הזה ובעולם הבא, שעל ידי התורה אתה מגיע לעולם הבא, אבל בהקדם של הרגל על הרצונות מסוימים שבך. נאמין? זאת אומרת, כלפי אוכל, כלפי כל התענוגים שבעולם הזה, אתה יכול להפעיל כוח ההגבלה, אבל זה לא נותן לך כניסה לרוחניות. אתה חייב יחד עם זה להפעיל האור המחזיר למוטף, אבל לא כמו שבזמננו. זה היה אז, בעל הסולם ייגע בזה, הוא יסביר לנו בעוד ממש כמה שורות. זאת אומרת, לא מבטאים את התורה, זה שאני כתבתי על ידי הרגל ועל ידי תורה, אני עשיתי פשוט רציתי להדגיש את זה, להקצין את זה, שבזמננו ההרגל הוא בעצם לא עובד. ההפך, בן אדם שנמצא בהרגל ורוצה לדכא את עצמו כשבא ללימוד חוכמת הקבלה, כלפי דברים גשמיים, בכלל הרגל לא עובד. כל ההרגל שישתדל לעשות זה לקביעת עתים לתורה, מה שנקרא. וכעיקרון נכון להיום, להמונים, כשמגיעים לתיקון העולם, אין החיוב הזה, פת במלח תאכל, מים בשרה תשתה, מה שהיה לדורות הקודמים, לחורבן בית המקדש ראשון ושני. אני אומר את זה מתוך הבנה ומתוך הניסיון שלי ליד המקובלים הגדולים. שעוד הצלחתי לראותם בחייהם, איך שהם התנהגו ואיך שאמרו להתנהג לתלמידיהם. אף פעם לא דיברנו על ההגבלה בדברים השייכים לגוף. אלה כל האומץ, כל המרץ, כל תשומת לב, אדם חייב להפעיל על הסביבה שלו, כמו שמסביר בעל הסולם, שהסביבה היא הקובעת, זאת אומרת מדריך, ספרים וקבוצה, הם עקובים התפתחות האדם. כן.
אם אנחנו מדברים על מבנה של פירמידה, האם כל שכבות האוכלוסייה בתקופתנו כבר כלולים גם מג' וד', או שיש גם שכבות שלהם צריכה להיות שיטה שמותנת על ידי הרגל?
אנחנו לא בכלל מתחילים אפילו לענות לשאלה הזאת, כי לא עליי אף פעם לבדוק מי מוכן או מי לא מוכן לחוכמת הקבלה. אנחנו יודעים שעם ישראל חייב לתקן את עצמו, בזה שהוא מתקן את עצמו ומתקן את העולם, וכדי שעם ישראל יתקן את עצמו חייבים להיות עליו לחץ מכל העולם. ולכן אנחנו עושים הפצה המונית, ללא שום גבולות. ואנחנו רואים שהתעניינות לקבלה הוא מגיע אפילו מעולם הרחב. לא מעם ישראל. מכל העולם. וזה סימן שבהחלט כנראה שגם אומות העולם התקללו עם השתוקקות הזאת לחוכמת הקבלה והתעניינו בזה, וכמו שכתבו הביאו בסופו של דבר עם ישראל על כתביהם לירושלים לבניית בית המקדש, זאת אומרת לתיקון. אבל ודאי שהתיקון, כמו שבעל הסולם מסביר, הוא בעצם חייב להיות מתוך הפנימיות, היינו מתוך עם ישראל. זאת אומרת, איפה ההפצה העיקרית? בתוך העם ישראל. איפה העבודה וחובה העיקרית לתיקון? בתוך העם ישראל. מה אומות העולם במידה שכן מתעורר בהם רצון, אז מצטרפים מרצונם, לא מחיוב. מה שאם כן, לעם ישראל ישנו חיוב לעסוק בתיקון של עצמו ובתיקון העולם, להיות גם כן אור לגויים.